مشورت ہوتی کہ وہ لیکن اس کی حق نہیں تلک ہو مبوط لگی اسی کو اسی کو شریف جل و مر جیسا لکھی کل مشیش بچو مش بغا کل مشیش بخدوشا اس بکلتا کل مشیش بائمی کے اس بشیکر וכמו שנאמר, כל מה שיש במציאות יכול להשתקף בתוך ראי ויכול להשתקף גם בתוך ראי עקום. בעצם היותו נמצא, אפשר להעמיד מולו ראי עקום ולשקף אותו בצורה מצחיקה ובצורה מעוותת. שום דבר לא יכול לשמור על עצמו שאותו לא ישקפו, כמו שבן אדם לא יכול לשמור על עצמו שלא יצלמו אותו מתי שהוא לא רואה. אפשר לצלם אותו בפוזה שהיא לא נעימה לו, ואחר כך עושים את התמונה שלו בעיתון, והנה אתה ככה אתה נראה. עשו איזה פעם אנשים מפורסמים, רוצים להוריד למישהו את התדמית, אז תמיד אפשר לעשות משהו. האלוקים עשה את האדם ישר, וכל המידות שיש לאדם, השמחה, האהבה, הפחד, כל מה שיש בקרבו, וכל התובנות שלו, כולם אמורות לשקף משהו גבוה. יש שורש בכל דבר למעלה, וכל דבר איך שאלוקים עשה את האדם ישר, כל דבר משקף את השורש. אבל הם ביקשו חשבונות רבים, כתוב חשבונות, כתוב הפסוק. האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אנשים מתחילים לעשות חשבונות. זאת אומרת, יש מצד הבחירה, האדם יש לו בחירה לשקף את כל הכוחות שהוא מקבל מלמעלה, בצורה עקומה ולהוציא מזה את הנקודה ולארגן את הכל מסביב לנקודה אחרת. אני אקח למשל את כל הקצות שלמדנו עליהם. הקצת הראשונה הייתה שהתכלית בחיים זה הכבוד. זאת הקצת הראשונה, נכון? כן, איך אני אבנה לי? הקצת הראשונה זה הכבוד. עכשיו, כן, קצת אחר כך הוא שיקר התכנית הוא כבוד. כבוד זה דבר חיובי. בן אדם שיש לו כבוד, אפילו כבוד של עצמו, הוא לא יורד לדברים נמוכים, ומתחת לכבוד שלו. אף על פי כן, אם הוא שם את הדגש על עצמו, אז בסוף, למען כבודו הוא מוכן להחריב את חצי עולם. כדי לשמור על המילה שלו, כדי לשמור על הכבוד שלו, כיוון שיצא מפי, אז אני לא נסוג לאחור, וכל כך יצא לו, וכל מיני שטויות כאלה. לעומת זאת, אם בן אדם שומר על הכבוד שלו כאדם, אדם זה אדמה לעליון, הוא נברא בצלם ובדמות, ולכן אדם הוא יצור מכובד, בגלל שהוא מייצג את הבחירה האלוקית. לאלוקים יש בחירה, ולאדם יש בחירה, האדם הוא כמו שליח של הקדוש ברוך הוא על האדמות. אז למעשה הכבוד הוא כבוד של האלוקים, ואז זה אותו כבוד, זה כבוד של האדם, וזה הכבוד של האדם, אבל כאן הוא נכון וכאן הוא עקום. יש לאדם את הבחירה איך ללכת. אותו דבר כשדיברנו על המדינה של הממון, ודיברנו על המדינה של, יש שם עוד הרבה, על שמחה דיברנו ועל דיבור וכל הדברים האלה. הצד השווה שבכולם, וכאן זה מעניין, הרי אנחנו פוגשים בסיפור את הגיבור שהולך לפגוש את העולם. הצד השווה שבכל בני העולם, בכל מדינה ומדינה, בכל תעתוקה, הצד השווה שבהם, שלאף אחד מהם לא הייתה הכנעה. לא הייתה מדינה של הכנעה, הייתה רק מדינה אחת שקיבלה על עצמה הכנעה, זאת המדינה של התפילה. אפילו המדינה של החוכמה לא הייתה מדינה של הכנעה. הכנעה לא היה בלקסיקון. לא היה באופן של התרבות, לא היה מושג כזה שהייתה הכנעה. הכנעה יש לה קונוטציה שלילית אצל בני אדם היום. להיכנע זה מילה לא טובה. איך זה בתנ"ך, והיכנעו עמי, שם זה מדובר על דבר טוב. כבני ישראל יחזרו לשורש שלהם, השלמה אומרת, בתפילה שלו מתאר את זה, הם יזכו סוף סוף להיכנע. או אז ייכנע לבבה מערה, כתוב ואז ירצו את אבונה, וכתוב פשוט כתבו בסוף אותו רחב. להפך ההכנעה זה הדבר שמרים את כל המידות ומסדר אותם חזרה במקום. אם נאמר שכל דבר צריך להיות במקום שלו ואז הוא עושה את הפעולה האמיתית שלו, אז המקום האמיתי של כל המידות זה בהכנעה. אם הם משובצים בהכנעה, אז הם משקפים את מידותיו של השם. אם הם ללא הכנעה, אז הם משקפים משהו דומה, אבל זה עולם שכולו סתירה, זה כל צחוק. איך אפשר לגרום לאדם חכם שמדבר בעניין שלא יקשיבו לו? ואולי מה עושים את זה? חוזרים על דבריו בצורה נלגת, זה הכל, לא צריך להתווכח. אתה תגיד את הדבר הכי נכון בעולם, תגידו, כן, 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 בטח, 2 עוד 2 זה 4, יופי. אז כולם יצחקו, ובכלל לא ישימו לב שאתה אמרת אמת מתמטית, וגם מי שחזר אחריך אמר אמת מתמטית, זה בכלל לא חשוב. העיקר שהמילה 2 ו-2 זה 4 הייתה הפוך להיות בדיחה, ובהחלט יכולה להפוך להיות בדיחה. תנו אותה לאיזה ליצן מקצועי, יהפוך אותה לבדיחה, אין שום בעיה. זאת אומרת, לקחת משהו אמיתי ולהפוך אותו לסתירה, לצחוק, לאפס, לדבר מלעג, לדבר לא נכון, זה לא צריך הרבה כישרון, לא צריך הרבה עבודה בשביל זה. כל אחד יכול לעשות את זה. כשחסר הכנעה לקדוש ברוך הוא, לוקחים את כל מה שיש בעולם ולוקחים אותו לבדיחה. וזו בדיחה עצובה מאוד, בדיחה שמתנקמת במתבדח בסוף. זה הופך אותו לבדיחה. אבל בינתיים הוא מתבדח, הוא יושב וצוחק על כל העולם, כל אחד חושב שהוא השיג את האמת, אין גם התפללות ביניהם. כל אחד חושב שכל היתר טועים, וזה טעות. אם זה היו, אם כל המדינות האלה היו מדינות של הכנעה, אז לא רק שהם היו נכנעים לקדוש ברוך הוא, כל מדינה כזאת הייתה מדינה שכל המדינות האחרות איננה טועות. לא טועות. כי הקדוש ברוך הוא צריך גם את השמחה וגם את הכבוד וגם את יש שם עוד כמה דברים, גם את החוכמה וכל הדברים האלה. אפילו המדינה שבחרה ברציחה, שזה נורא רעיון, כן? אבל לפעמים צריך להרוג משהו. קורה שיש מקשה ללב שהורגים את הוולד כדי שהאמא תישאר בחיים, כל זמן שהוא לא יצא לאדם העולם. יש מקרה כאלה, למרות שאין דופי נפש מפעים אותה. זאת אומרת, כל דבר הוא רלוונטי במקום שלו, אם עושים אותו מתוך הכנעה לקדוש ברוך הוא, שככה הוא ציווה. אם מנסים לקחת את הדבר הזה לשכל שלנו ולגאווה שלנו, אנחנו יכולים להגיע עם זה לשאול תחתית. עצם העובדה שעולה בדעתו של אדם שהרציחה היא תחליט, הרציחה כשית כרציחה היא תחליט, זה רק מראה איפה הוא נמצא. אז עכשיו הגיבור מה עושה? למה הגיבור הולך לכבוש את העולם? אז הגיבור מספר בעצמו בהמשך, כל עוד שקראנו את זה, שהוא כובש את העולם, כי בצורה כזאת הוא יכול להגיע לכל מקום, וכשהוא הגיע לכל מקום הוא יוכל למצוא איך המלך מסתכל. זאת אומרת שהגיבור רוצה למצוא את המלך. זה שיא ההכנעה למצוא את המלך. המלך מסתתר, ובעצם המלך מסתתר בכל המדינות, רק יש מקום אחד שבו יותר קל למצוא את המלך, וכשהמקום הזה ימצא את המלך יהיה אפשר בסביבה הקרובה שלו למצוא את המלך וכן הלאה. אי אפשר לחפש את המלך ישר בתוך המדינה של הרציחה, הוא ודאי לא נמצא שם. הוא ודאי לא המלך של המדינה הזאת. אבל בתוך המדינה של הכבוד אפשר למצוא את המלך. שם זה מתאים לו. אבל צריך לחשוף אותו, צריך למצוא שזה המלך האמיתי. כי גם לפני שהמלך האמיתי הופך להיות המלך של הכבוד, של מדינת הכבוד, יש להם מלך מזויף. איזה מלך היה להם במדינת הכבוד, אתם זוכרים? המלך המזויף של מדינת הכבוד. הצוענים, שהוא היה עקום ואילם ועיוור וצולע ועם כל המעלות שבעולם, והיו לוקחים והיו נושאים אותו על האלונקה, והוא היה דורש כבוד, כל פעם הוא ביקש שאנשים אחרים ניסו את האלונקה שלו. אז היות שהוא מאוד מקפיד על כבודו ואוהב כבוד, סימן שהוא הגיע לתכלית של הכבוד, אז הם לקחו אותו ועשו אותו למלך. בסוף את מי הם מצאו? הם מצאו אדם יושב בשדה עם כתר על הראש, והם קיבלו אותו למלך, וזה היה המלך האמיתי. המלך היה בסדר, אנחנו נמצא אותו. המשל הידוע של בעל התניא, החודש אלול, אבל על כל פנים, במדינה של הכבוד אפשר למצוא את המלך. אם ימצא את המלך במדינה של הכבוד, ימצא אחר כך את המלך במדינה של הממון, במדינה של החוכמה, ואפילו במדינה של הרצחה. וזה בעצם הכוונה של הגיבור לכבוש את כולה, וכשהוא כובש את כולה והם נכנעים, אז קודם כל הם מפסיקים לעשות רע. כמו שאנחנו רואים בכל מדינה שהוא או החברים שלו הגיעו, פה הפסיקו להקריב קורבנות, פה הפסיקו לעשות משהו אחר, הפסיקו לעשות רע, ולאט לאט יכלו למצוא את המלך. מה זה אומר לנו? רק הסתכלות כללית על כל הסיפור. לנו יש הרי את כל המדינות האלה בתוכן. אנחנו מסכימים, אנחנו ניגוד מדינה. אם אנחנו נגיע, אז אנחנו נהיה מדינה אחת, יהיה לנו מלך אחד שמושל על כל המערכת שלנו, אז אנחנו כבר הגענו לגאולה פרטית, לגאולה בתוכנו. יש לנו ריבוי מדינות, כל חמש דקות מדינה אחרת מושלת. פעם אחת אנחנו נותנים את כל הכסף בשביל לקבל קצת כבוד. פעם אחת אנחנו נותנים את כל הכבוד, אנחנו מוותרים על כל הכבוד בשביל להרוויח קצת כסף. ממש כמו משוגע, אצל משוגע אין מרכז כובד קבוע, דיברנו על זה פעם. בן אדם יש לו איזה מרכז כובד שהוא מסדר לפי זה מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. יש לו כל אדם סולם ערכים. זה נדיר שיש לאדם סולם ערכים נכון. בערך כלל סולם הערכים שלנו מעובד. אנחנו שמים במרכז דברים פחות חשובים, בפריפריה שמים את הדברים יותר חשובים, אבל כל פנים הוא סולם ערכים קבוע, אז זה לא כל כך נורא. אם ישנו אותו, אז השינוי יהיה קבוע. בן אדם יתעשת ויפקח את העיניים, אז ישים את הדברים החשובים במרכז. אבל בן אדם שבאופן עקרוני אין לו סולם ערכים קבוע, אז כל פעם משהו אחר הכי חשוב. הרבה פעמים אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו ממש כמו משוגעים. אנחנו דוחים זה מפני זה, ואחר כך דוחים הפוך זה מפני זה. כל פעם משהו אחר הכי חשוב אצלנו. זאת אומרת, יש דבר כזה שמותר שיהיה שכל פעם משהו אחר יהיה חשוב, אבל לא בגלל שהוא באמת יותר חשוב, אלא בגלל שעכשיו הזמן שלו. מגיע חג החנוכה, הכי חשוב להדליק נרות. מגיע פסח, אז צריך לנקות את הבית מחמץ ולאכול מצות. צריך להקריב קורבן פסח, אבל אין לנו בית מקדש. מגיע ראש השנה, צריך לשמוע קול שופר. מגיע סוכות, צריך לשבת בסוכה, מגיע יום כיפור, צריך לצום. זה ודאי, כל דבר אם הוא בזמן שלו, אז הוא באמת הכי חשוב. אבל כשמדברים על באותו זמן עצמו, באותם ימי חול, כל פעם משהו אחר יותר חשוב. פעם חשוב למצוא חן בעיני מישהו, אז אני עושה את הכל רק בשביל למצוא חן בעיניו. אחר כך פוגע בכבודי, אני עושה את הכל בשביל לתקוף אותו. וכן כל פעם יוצא בזה. כל הזמן קורה ככה, כל פעם מדינה אחרת. וכל פעם כשאני באיזה קטע, אני בטוח שעכשיו אני צודק. כל הזמן טעיתי. אני יכול להגיד שאלף פעמים טעיתי, אבל עכשיו אני ממש צודק. היית אלף פעמים, אולי היית טועה אלף פעמים ואחד, לא, אבל עכשיו אני כבר מכיר את כולם, אני יודע. אל תלמד אותי, עכשיו אני יודע. ומחר אני עוד פעם רואה שטעיתי. זה עולם הטוב. ובפרט אם רוצים לעבוד את השם, רוצים באמת איזשהו סולם ערכים קבוע, אז העצה היחידה זה לקחת את הגיבור ולצאת למלחמה על כל העולם ולחפש את המלך. זאת אומרת, לקחת את הגיבור, קודם כל הגיבור זה איזה גיבור הכובש את עצמו. הגיבור, בלי למצוא את המלך, הוא נושא את תודעת המלך בקרבו. בדבר הזה הוא לא נכנע. הוא מחפש את המלך. הוא לא יושב ובוכה, איי, פעם היה מלך, עכשיו הוא איננו ואני לא רואה אותו. הוא יוזם, הוא הולך לחפש אותו. זאת אומרת, שבן אדם יוצא מתוך המקום שלו, מתחיל לחפש קרבת אלוקים. לא סתם קרבת אלוקים, מתחיל לחפש תודעת אלוקים. והוא מתחיל לחפש את זה בצורה כזאת שהוא רוצה שכל בני האדם בעולם יזכו לזה. זה פרויקט קטנה. זה ממש, זה מין משיח כזה. משיח אמיתי. שרוצה ונגלה כבוד השם. למה יש את זה בקטן? אנחנו יכולים לרצות את זה על עצמנו, על הכוחות שלנו. יכולים לרצות את זה על חברים קרובים, על כל מי ששייך. כן? אנחנו לא יכולים להפוך להיות מידניקים לשכנע את כל העולם. אבל אנחנו יכולים לעשות מה שניתן. מדבר עם כל אחד בשפה שלו. אבל לכל פנים, המוטיב העיקרי שלנו זה לחפש את המלך ולהמליך אותו, ולהיכנע אליו. כשמחפשים את המלך, אז המלך עצמו הופך להיות גרעין ההוויה, הוא הופך להיות מרכז הכובד. אנחנו מקבלים, פעם אמרתי לכם, מכירים את נחום תקום, את הבובה הזאת, יש לה נקודת עופרת שתמיד עומדת על הרגליים, אם נקודת עופרת נשברת, כל פעם היא עומדת בתוך אחר, פעם על האוזן, פעם על העין, פעם על הראש. אנחנו צריכים למצוא בחזרה את הנקודת, את מרכז הכובד, שאיך שלא ניפול, שניפול על הרגליים, ועם העיניים נסתכל כלפי מעלה ונחפש את השני. זה הנקודה שבאנו, וזה הנקודה של קבלת ברכות שמיים. זה באמת שייך למידת הגבורה. זה לא עבודה עם הרבה התלהבות, אין שם הרבה השגות. אבל העבודה הפשוטה הזאת, זו עבודה, בהתחלה זה נראה ממש לא אנושי. כשבן אדם לוקח על עצמו להזכיר לעצמו, בוא נגיד אחרת, הוא שואל את עצמו כל יום, הוא שואל את עצמי כל יום, שואל את עצמו כל יום, האם חיפשתי היום להרגיש את הנוכחות של השם בתוך החיים שלי? זו שאלה שיוצרת מרכז כובד קבוע. השאלה הזאת עצמה יוצרת מרכז כובד קבוע, בסוף הוא ייכנס לתוך החיים שלי. בסוף הוא נכנס לתוך החיים שלי. אם אני מרשה לו להיכנס, הוא נכנס. ולהרשות לו להיכנס ולשאול את עצמי כל יום, אם חשבתי, חיפשתי מחשבה שתראה לי שהוא כבר נמצא. למעשה הוא נמצא, הוא נמצא בפנים. רק אנחנו לא פתוחים בשביל לדעת איזה שהוא נמצא. זה הנקודה. ובשביל זה צריך את הגיבור, כי זה בגלל שבהתחלה זה עבודה קשה ולא מעניינת. טוב, בסדר, כל יום אני שואל את עצמי את אותה שאלה, זה כבר הופך להיות מנטרה, זה כבר משעמם אותי. ומדי פעם זה באמת מזכיר לי, ואני מתחיל לשאול את עצמי, רגע, מה שאני עושה עכשיו זה מה שהשם רוצה ממני? והשאלה הזאת מצד אחד היא מיישרת אותי, היא הפלס. היא הפלס. פלס צריך תמיד להחזיק, מי שבונה משהו תמיד צריך להחזיק פלס, זה לא יכול להיות. להתחיל בהתחלת היום עם פלס ואחר כך לעשות מה שהוא רוצה. יהיה פלס, אבל זה משעמם אותי, זה לא מעניין אותי, וצריך להיות גיבור בשביל להחזיק את המחשבה הזאת. להחזיק את המחשבה הזאת, האם אני עושה מה שהשם רוצה ממני עכשיו, יכול להיות שמה שאני עושה הוא רוצה ממישהו אחר שיעשה. או שמה שאני עושה עכשיו הוא רוצה שאני אעשה אחר כך. חז"ל אמרו, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, זמן זמירות שבת לחוד. כן, יש אחד כזה שהוא סעודת ליל שבת, הוא עושה לחמש דקות ויושב ללמוד גמרא. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שבת תשאר עם הילדים, תשאיר איתם, תשמע מהם סיפור, תספר להם סיפור. תהיה רגוע, שבת היום. אתה מתמיד, כל הכבוד, כל השבוע תהיה מתמיד. וכן כל כך יוצא בזה, לפעמים זה נראה לנו לא נכון, אבל אם אנחנו מסתכלים ללא משוא פנים, בלי לחפש את המדרגות שלנו, מסתכלים לגופו של עניין, מה השם רוצה ממני עכשיו, יש לי התחלה של הדרך אל המלך. אבל בשביל זה צריך את הגיבור. אף אחד מהחבורה לא יכול לעשות את זה. וצריך כל פעם לכבוש מדינה אחרת. בדרך הוא כובש מדינות. זאת אומרת, אם אני מגיע למסקנה שבאמת, עכשיו אני לא צריך לחשוב את המחשבות האלה, המחשבות האלה לא מביאות אותי לשום מקום. כן, אז מה אני עושה? אני פשוט זורק את המחשבות הצידה. אני כובש עוד חלק באישיות שלי. אני שולט, אני מקבל שלטון יותר. וכל זה נעשה על ידי הגיבור. דרך אגב, בן אדם לא יכול לאכול לפעם. נכון? אדם לא יכול לאכול לפעם. ואם בן אדם כל כך רעב, שהוא נותן משיכה ביד שלו ואוכל, שהוא נשמור, היו מכירים כאלה. אבל כמובן שזה לא דומה את הגוף שלו, כי הוא מתווסף טוב וחסר טוב. כשבן אדם דואג, כשיש לו מחשבות כפייתיות, זה כמו אדם שאוכל חול. הוא רוצה לבנות את עצמו, זה מחשבות של דאגה, מחשבות של כפייה, מחשבות של כל מיני דברים כאלה. זה בעצם, זה לא יכול לעשות כלום. זה נראה כאילו שהוא עסוק עכשיו עם משהו מאוד רציני. הוא לא מתהלל, הוא לא משתולל, הוא דואג. הוא אחראי. אבל מה האמת? האמת היא שגם בדאגה, גם במחשבות כאלה, צריך תמיד להרגיל, להחזיק את הראש, צריך את הגיבור, צריך להחזיק את הראש, האם זאת הדרך אל המלך. כשמי שבן אדם דואג, הוא יודע שמהדאגות שלו לא יתפקד. הדאגות רק מחלישות אותו. ואז הוא צריך לכבוש גם את המדינה של הדאגה, לא למדנו על מדינה של דאגה. אבל היום מדינה של הדאגה, אני חושב שיש לו את השטח הכי גדול בעולם. יש לו את הטריטוריה הכי נרחבת. כולנו אזרחים של מדינת הדאגה. וכן כל הצבע הזה, יכול להיות דאגה, זה יכול להיות עצמות, זה יכול להיות ביטאון, זה יכול להיות כל מיני דברים. וכשלוקחים את הגיבור והולכים איתו, אז אפשר בסוף להגיע אל המלך, שם יש את השלווה האמיתית, את השמחה האמיתית, ואת הראיית הדברים עין בעין, בלי להתבלבל, ובלי כל מיני זילות הצידה למקומות שלא מביאים לנו שום דבר, בלי מה אחרים חושבים עליי. דרך אגב, אחרים לא חושבים, לא עליי ולא עליך. כן, כשמגיעים אל המלך, כשמתחילים לראות אותו מרחוק אפילו, רק כשראים אותו בשדה יושב עם כתר, כמו שהוא מצייר בהמשך, אז כבר נמצאים במקום אחר. אבל צריך לחפש אותו. אבל יש חודש אלול, זה עניין שמאיר יגיע למידות הרחמים. וגם בסרט ימי תשובה מאיר יגיע למידות הרחמים. אבל זה אחרת לגמרי, בסרט ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. יש לנו שפע של רחמים בסרט ימי תשובה. כתוב, בגמרא כתוב שיחיד, אדם יחיד יכול לפעול בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, מה שכל השנה רק ציבור יכול לפעול, אז היחיד יכול לפעול, עם התפילות שלו, עם התחנונים שלו. ובאלול לא נמשכים אלינו 13 מידות הרחמים, באלול אנחנו קוראים את 13 מידות הרחמים, צועקים אותם, מתפללים להשם שנשמע את 13 מידות הרחמים שאנחנו מתפללים. זה התערות הדלטטה. אנחנו מעוררים את 13 מידות הרחמים. אנחנו קבלים אותם חזרה בעשרת ימי תשובה. אבל הזמן לעורר את 13 מידות הרחמים זה חודש אלול. זה באמת מה שאמרנו קודם, שהמלך נמצא בשדה, כל אחד יכול להתקרב אליו. עכשיו יותר קל לקחת את הגיבור ולצאת לדרך. יצא השגחה פרטית שבדיוק קוראת את הסיפור הזה, זה לא מתוכנן. אבל לכל פנים, כל פעם שהוא כובש איזה מדינה, או שהוא תופס איזה מדינה שכבר אחד מהחברים שם יושבים שם, השמחה היא גדולה מאוד. כי כל פעם שיש עוד פסיעה בדרך אל המלך, למרות שזה כרוך לפעמים עם שינוי הרגלים, עם עבודה קשה וכל זה, אבל כל פעם שיש איזה פסיעה שהתקרבנו, הסימן שהתקרבנו זה שמחה גדולה. תשובה צריך לעשות בשמחה, כמו כל מקרה. צריך לשמוח שאנחנו חוזרים הביתה. עכשיו אנחנו במדינה של הממון, אני לא יודע אם כל אחד סימן איך שהוא עובד, אם יש ספר, אנחנו במדינה של הממון, והמדינה של הממון מצאו מלך, הם מצאו מלך חדש. את מי הם מצאו? הם מצאו את הממונה על האוצרות של המלך, הם מצאו אותו על איזה הר, והם התפעלו מהכובע שלו ומהמקל שלו, מי שזוכר היה זה הרבה אבני חן ויהלומים, וחוץ מזה על ההר היו מסודרים כל אוצרות המלך, והם קראו והשתחוו לאוצר הזה ולקחו את הממונה ומינו אותו למלך. דבר אחד הוא הוציא אותם, מהעבודה של הקורבנות, שלא ישחטו אחד את השני. שם הפסקנו, והתחילו בני המדינה לבקש מאיתו אודות הגיבור ענף. הם לא יכולים לסבול שהגיבור הולך וכובש את כל העולם. מה רוצים? שאנחנו ניכנס להכנעה? המדינה של הממון, זה הרי דיברנו פעם, המדינה של הממון זה המדינה של האפשרויות, נכון? מה אומר כסף? אי אפשר לקחת כסף, אי אפשר לשתות כסף, אי אפשר ללבוש כסף. מה אפשר לעשות עם כסף? הכל. כסף זה אפשרות להגיע לכל מיני דברים אחרים. המדינה של הממון זה מדינת האפשרויות. להרגיש, לא סתם, שיהיה לי ממון, לא כדי שאני אוכל לממש את האפשרות שלי, אלא כדי שאני אוכל להגיד לעצמי שיש לי את כל האפשרויות. וגם שאין לו כסף, אפילו אם הוא לא צריך כסף, הוא לא מרגיש רע. כי מה אני אעשה כשאני אצטרך? אז לא יהיה לי. בן אדם שיש לו כסף, אפילו שהוא לא צריך את הכסף, הוא מרגיש רע, הוא יכול. זאת אומרת, המדינה של הממון היא עבדה על התחושה הזאת של אני יכול. שהיא תקבל הכנעה, ושהיא תדע שהיא מקבלת את הכל ממקור עליון, זה נגד המובן מאליו של המדינה של הממון. הם לא יכולים לסבול את הגיבור, כן. נכון, המדינה של הכבוד הייתה במקום הכי גרוע, ההפך מההכנעה, והם מצאו את המלך בלי לדעת שהוא המלך. למה הם מצאו את המלך? יש תורה בלכותנו הר"ן, ואני רציתי להגיד את זה קצת יותר מאוחר, שמסופר בסיפור, אבל את שואלת, אני אגיד את זה עכשיו. יש תורה בלכותנו הר"ן, תורה מאוד מעניינת, אני חושב שלא דיברנו עליה אף פעם, בחלק א', כדאי לכם להסתכל, תורה ריש ו', ממש כדאי להסתכל שם, כל אחד רואה את עצמו בתורה הזאת. תורה ריש ו' בחלק א' של יפתם הר"ן, התורה, הפתיח של התורה הזה, תהיתי כשה עובד בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי, זה הפסוק האחרון של פרק, של הפרק הארוך ביותר בתהילים, פרק קי"ט. שם הוא מתאר בן אדם, כמובן, הוא מדבר במטאפורה, בציור כזה, הוא מדבר בן אדם שטועה. הוא טועה ביער. והבן אדם לא יודע סימני דרך, הוא לא יודע אותו כמותנדת. כן, אם הוא היה יודע, אז היה יכול לדעת שהוא מסתובב מסביב לעצמו. אבל הוא טועה, ובתהייה שלו הוא מתרחק ומתרחק, והוא טועה כל כך, שלפעמים הוא ממש קרוב לדרך המלך. מפסיק בינה ובין דרך המלך כמה שורות של עצים, אבל הוא לא יודע שפה הוא מדרך המלך, הוא לא יודע את הכיוון, הוא ממשיך לטעות. קורה לפעמים. עכשיו, בהתחלה כשהוא מתחיל לטעות, כל פעם שהוא קרוב, אם נותנים לו צעקה הוא שומע. אחרי שהוא ממשיך להיות רחוק, אז אם יתנו צעקה הוא לא שומע. כשהוא עוד פעם קרוב בתוך כל הסיבובים שלו, מי שייתן לו צעקה הוא ישמע, אבל מי יודע לתת לו צעקה? אז הוא אומר, דוד המלך מבקש, תהיתי כשה עובד בקש עבדיך, תיתן לי צעקה לפני שאני מתרחק, כי מצוותיך לא שכחתי, אל תחכה שאני אשכח את המצוות. אבל האמת היא, שהבן אדם, הקדוש ברוך הוא קורא לאדם תמיד, וכשאדם הוא מאוד רחוק, לפעמים הוא פוגש שם את הצעקה של השם. אנחנו יודעים הרבה, אנחנו רואים את זה בחיים, שכשאנחנו נמצאים בקצה הכי נמוך, פתאום אנחנו מוצאים את, איך אמרנו, את הדף הקרוע של הספר, ששם כתוב בדיוק הדבר שאנחנו צריכים למצוא אותו. כי באמת מרחמים על האדם, לא ידח ממנו מידה, הוא נמצא כל כך נמוך, צריך בשבילו את הכוח העליון ביותר. אומרים, לא יודע אם זה כתוב, יכול להיות שזה כתוב, אומרים שלמה הקדוש ברוך הוריד את נשמתו, הוריד את נשמתו של אבי הקדוש, אחרי גירוש ספרד. לא הרבה שנים אחרי. מרן רבי יוסף נולד 4 שנים לפני הגירוש, היה ילד בן 4 בזמן הגירוש. הוא היה עתיד להיות רבן של ישראל. הקדוש ברוך הוא הכין לדור שאחרי הגירוש, הוא הכין את הגירוש, הוא הכין לדור שאחרי הגירוש שטחים גדולים. למה? כי אנשים עם שיעור קומה יותר קטן לא יכלו להתמודד עם הבעיות שנוצרו. דווקא בגלל שעם ישראל היה כל כך רחוק, אז שרפו לו את הצעקה הכי גדולה. אותו דבר אומרים על הבעל שם טוב, זה כבר כן כתוב, על הבעל שם טוב אחרי גזרות תח. ויש עוד כמה דוגמאות כאלה. על כל פנים, הנקודה היא שלפעמים בן אדם נמצא מאוד רחוק, אבל דווקא במרחק יש לפעמים איזה שיא של מרחק שכבר הכל נמחק. יכול להיות שבעצם יש לה רק שאלה אחת שאני לא יודע לפתור. נראה לי שהמדינה של הרציחה היא יותר רחוקה מהמדינה של הכבוד. אם המלך היה מתגלה בתוך המדינה של הרציחה, אז היה עוד יותר טוב, היה מסתדר יותר טוב בהסבר. אבל בכל אופן יש לפעמים, באמת, שמחפשים את הכבוד ונותנים אותו לצועני העיוור, בגלל שהוא מחפש כבוד לעצמו, זה ממש, זה השיא של ההפך. אז אי אפשר לרדת יותר. וכשאי אפשר לרדת יותר, אז חייבים לעלות חזרה. כמובן שזה לא דרך. מי שרוצה לרדת כדי לעלות חזרה, אני לא אעלה חזרה. אני רוצה בשביל המספיקים לזה. אבל אם זה קרה כבר, הוא חטא בשביל לחתור, לא חטא בשביל להיות חכמולות. אז דווקא כשלמטה, לפעמים זורקים לו, יש סיפור, סיפרתי לכם פעם, על כל תשובה על השאלה שלה. צמח צדק שלח פעם את המשרת שלו לאיזה פריץ. לא חושב שזה פריץ גוי, ברור שהיה יהודי שירד מהדרך, התחתן עם בת של פריץ, ירש ממנו את האחוזה והיה עובר על כל העברות שבתורה. היה... לא ידעו מה, הסביבה הקרובה לא ידעה של יהודי. אז אתם עושים את יהודה של יהודים, שלח לה את המשרת פעם, ואמר לה, הוגע שלה, תגיד לו, שגיע הזמן לחזור בתשובה. אז המשרת אמר, הכלבים שלו יקראו אותי, אני אורח לא קרוי. אי אפשר להיכנס ככה לחצר שלו. אז הוא, הסיפור אמיתי, זה מדהים. הצור הצדק אמר לו, זה שם קדוש, ואמר לו, תחזיק את זה במחשבה שלך כל הדרך, אף אחד לא יכול לפגוע בו. וזה לא היה דרכו בכלל, בכלל לא, אבל לא היה ברירה. אז הוא הלך לאותו מקום, והוא נכנס, פתח את הדלת, פגש את הפריץ הזה, אמר לו, הגיע הזמן לחזור בתשובה. זהו. והוא חזר חזרה, כשאחרי שהוא חזר, הוא ניסה להיזכר את השם, הוא לא נצטרך לשמוע. מחקו לו את זה מהתודעה. זהו, ואחרי כמה ימים, הגיע הפריץ הזה מחופש, כמובן שהגויים לא הראו אותו, הוא הגיע לצם הצדק, נכנס אליו ישר עצמו כמה שעות, ואחר כך הוא הסתלק משם למדינה אחרת, שהוא היה משומד, הוא היה מקבל עצמו את הנצרות, וברוסיה, בתקופה ההיא, לחזור ליהדות זה היה עונש מוות. אז הוא נסע להולנד, ושם היה חופש דת, כבר אז, והוא היה עשיר גדול, הוא נתן הרבה כסף, ויסד סט של בית מדרש, וישיבה, והוא חזר ליהדות, הוא עשה הרבה מצוות, הרבה צדקה. קיצר, היו שם כמה יהודים אצל הצמח צדק, היה מין ישיבה כזו, אנשים מבוגרים שישבו ולמדו, והיו עובדי השם גדולים, איכשהו תמכו בהם, הקהילה תמכה בהם קצת, שיהיה להם מה להתקיים. קראו להם היושבים, כך קראו להם, הם יושבו כל היום. אז היו אחדים מהם שעשו משלחת, הלכו לצמח צדק, ושאלו אותו, תשמע, זה לא צודק, אנחנו פה עובדים את השם כל החיים שלנו, אולי תקרא לנו גם כן, תגיד לנו שתשלח לנו את המשרת שלי, צריך לעשות תשובה, ואז נתהפך לגמרי, בבת אחת נהיה פתאום צדיקים. ואנחנו ככה, כמו שאנחנו, והוא היה כזה, ופתאום נהיה כזה, נהיה קצה לקצה, מה קרה? אז אמר להם משל, אמר להם שרואה הולך עם עדר, ותפסה אחת בורחת, אז זה זרוק עליה עדן, הוא שולח כלב, אבל אם הוא עובר ליד באר, ותפסה אחת נפלת עמוק לתוך הבאר, אז אין לו ברירה, הוא לוקח חבל, הוא קושר לו איזה משהו כבד, הוא קושר את הצד השני למותניים שלו, הוא יורד לתוך הבאר, הוא לוקח את הכיסה על הידיים ומוציא אותה החוצה. כך הוא אמר להם. וזה הם צריכים להבין לבד מה הוא התכוון לומר. אבל רואים שלפעמים כשמגיעים לתחתית, אז כבר אין זמן לחכות יותר. האמת שיש את זה גם בסדר הדורות. למי משיח יגיע בסוף? יגיע לפרצופים כמונו. והיו צדיקים מיסודי עולם, וסתם ככה היו, היה אדמור מקווזנבורג, זה שגר בנתניה, שעשה שם את לניאדו, את הבית חולים. הוא סיפר שהוא היה צעיר, בעיר שלו, ושהוא היה גר שם, אני יודע, זה היה... לא יודע, זה היה מקומות כאלה שהיו פעם הונגריה, פעם רומניה, פעם צ'כוסלובקיה, קשה להחליט שם. אז בעיר שלו, איפה שהוא היה, אז... לא היה כוללי, היו בחורים למדו עד שהם התחתנו, אחר כך כולם עבדו, בשלוש לפנות בוקר, כל הבתי כנסת, קיץ חורף, היו מלאים, כולם ישבו ולמדו. אחרי העבודה עייפים, אין כוח, אז כולם בשלוש לפנות בוקר, כל הבתי כנסת היו מלאים. לא בני ישיבה, אנשים סוחרים, סנדלרים, נגרים, כולם. למה משיח לא בא ליהודים האלה? משיח צריך לבוא אלינו, אנחנו כל הזמן. כל העניינים שלנו, אבל אנחנו בתחתית, בתחתית לא אי אפשר להשאיר אותנו יותר. אותם עוד ניסו למשוך עוד טיפה שעל ידי זה אפשר להגיע לגילויים יותר נעלים. כן, פעם משל, הסיר עומד עוד רגע על האש, אז זה יותר טעים. אבל אצלנו כבר זה כבר מתחיל להיסרף. כבר אי אפשר. אז ככה זה תמיד. המדינה של הכבוד כנראה הייתה באמת בתחתית. כנראה שעוד יותר מהרציחה, ככה מוכרחים לנו. על כל פנים, בוא נראה את זה בפנים, את ההמשך. התחילו בני המדינה לבקש מאיתו דות הגיבור הנער, הם לא יכולים לסבול את הגיבור, הגיבור שענה עליהם. וגם הממונה הנער, הוא היה המלך שלהם, אפשר, זהו הגיבור הידוע לו. והלך זה הממונה ויצא אל הגיבור, והרי היו כולם חברים, רק בני המדינה לא ידעו. הוא ביקש מהאנשיו של הגיבור אם אפשר להתראות פנים עמו. ואמרו שיודיעו לו וישאלו אותו. והלכו ושאלו אותו ונתן לו רשות. ונכנס הממונה אל הגיבור, והכיר זה את זה. והיה ביניהם שמחות גדולות ובחיות כנזכר בהם. ואמר הגיבור לממונה, תדע שגם הבעל התפילה הכשר שלנו ראיתי גם כן. הביטוי איש כשר, היה הביטוי ביידיש, היה כשרצו, היום הרי על כל אחד כותבים, רבן של כל בני עבודה, צדיק יסוד עולם. פעם כשרצים לתאר אדם, אדם מעולה, היום אומרים עליו איש כשר. לא בזבזו תוארים, סתם. הוא כבר נעשה מלך. הוא נעשה מלך על הכת שיעסקו בתפילה. וסיפרו זה לזה איך נתגלגלו ובאו לך. וסיפר הממונה לגיבור שהוא עבר על מקום המלך ועל מקום כל האנשים הנ"ל, אך על שניהם לא עבר, היינו על מקום בעל התפילה והגיבור. את המקום שלהם הוא לא יכול להשיג. הממונה על האוצרות, הוא ממונה על האוצרות, צריך לחשוב טוב מה המשמעות של ממונה על האוצרות. אף על פי כן, את המקום של התפילה ואת המקום של להתגבר על יצרו, זה הוא לא השיג. מה זה העניין של ממונה על האוצרות? לא, לא בכלל מה זה על האוצרות. מה זה הממונה על האוצרות? בקדושה, בעבודת השם. מה זה נוכל להיות ממונה על האוצרות? מה זה בכלל האוצרות של המלך? ומה הם משמשים? מלך בשר ודם, יש לו מרתפים מלאים אוצרות. סתם. כשרק לא יהיה ולאחרים לא יהיה. אני יכול להתפאר שאצלי יש משהו שאני לא מראה לך. ואף אחד לא רואה את זה, וזה ככה פעם בחיים הוא נכנס ומסתכל על זה. אבל זה משל, זה משל, יש נדמה לי שזה פסוק בישעיהו, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. יש אוצר עליון שאף אחד לא יכול להשיג אותו, רק הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עושה את האוצר הזה, זאת אומרת הוא נותן את האוצר הזה למי שמחכה לו. ובזוהר הקדוש כתוב שזה כמו שכתוב באלוהו חיכה את איוב בדברים, אני לא זוכר בדיוק אם אני אומר נכון את הלשון של הפסוק. זאת אומרת, יש ביטוי של לחכות, לחכות, יש ביטוי של לחכות שלקחת משהו לאט, ודומה ללחכות, לקחת משהו לאט ולדייק בכל דבר עד שמגיעים לשורש שלו. ועל זה הזוהר אומר, יעשה למחכה לו למען דדייקים במין הדפוך מתה. אנשים שלומדים תורה עם הרבה הרבה סבלנות ונכנסים לכל מושג עד העומק הכי עמוק שהם יכולים להגיע של המשמעות, הם מקבלים את האוצר שאף אחד לא משיג אותו. ובפשטות זה נראה כנגד מידה, כי האוצר הזה נמצא בתוך התורה. כמובן, בן אדם בתוך הגוף לא יכול לקבל את כולו, אבל הוא יכול לקבל משהו, ואם הוא בשטחיות אז הוא לא מגיע למה שהוא יכול. אם הוא עושה את המאמץ להגיע למה שנמצא בעומק, אז על ידי כך פותחים לו גם את מה שהוא לא יכול להגיע. וזה כתוב בזוהר, גמרא דורשת, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו, שזה מדובר על התקופה של תחיית המתים. ושניהם אמת. זאת אומרת, יש תקופה כזאת בחיים של כל אדם, שנותנים לו, אחרי שהוא מתייגע לכמה שהוא יכול, נותנים לו את מה שהוא לא יכול לקבל, ובגדול זה תקופה של תחיית המתים. בית המשיח זה עדיין תקופה שיש בה תפיסת ידי אדם, שייך למנות מלך, לבנות מקדש, להקריב קורבנות, להתאסף ביחד בארץ ישראל, שייך לעשות דברים. זה עדיין בתחום הידיעה שלנו, עדיין בעולם של בחירה. תחיית המתים זה הפך טבעו של עולם, פתאום מתים קמים, לתרועה חתומה אוויר מן הארץ, ואז מתגלה האוצר העליון. ויש מישהו שהוא ממונה על האוצרות. מה זה העניין של ממונה על האוצרות? זאת אומרת, בואו לא נהיה טוטליים. יש עניין של הטעות הכי גדולה שבן אדם שמתחיל להיות טוטלי, הוא מתחיל לתפוס כל דבר בשחור לבן. אנחנו דיברנו על בן אדם שמחכה, מה הוא עושה? הוא שוקע בתוך החוכמה, בתוך התורה, למצוא את המרב שאפשר למצוא שם. מה יהיה אם הוא לא עושה את המאמץ עד הסוף? הוא עושה את המאמץ חלקי, אז הוא לא יקבל שום דבר. זה המלכודת של הטוטליות, צריך לברוח ממנה. הוא לא יקבל את הכל, הוא יקבל לפי כמה שהוא עשה. ועל זה יש ממונה על האוצרות לתת לכל אחד כפי מה שהוא מקבל, כפי מה שראוי לו. מה מקבלים שם? מקבלים שם, קודם כל מקבלים אור, מקבלים הארה,
זה שאנחנו קוראים לפעמים הרבה הסימונים שהם בדרך, והם מקבלים חשק להתייגע יותר. אבל אדם שמתייגע ורואה שהוא משיג משהו, הוא משיג יותר ממה שמשיגים אנשים שמתייגעים על חוכמה. כן, הוא היה מתייגע במתמטיקה, הוא היה מגיע לאיזה משהו. כשהוא מתייגע בתורה, הוא רואה שנפתחים את הדברים שלא בכוחו בכלל. וככה העניין, בתורה זה ככה עובד. אז ממילא, אז הוא רוצה להשקיע יותר. על כל פנים, מישהו מונע לו הוצאות. אבל מה שתפילה יכולה לעשות, שום ממונה על ההוצאות לא יכול לעשות. תפילה יכולה להגיע הרבה יותר גבוה. גם ממונה על ההוצאות לא הגיע אף פעם למקום של הגיבור, של הבעל תפילה. וגם הגיבור, הידיעה הזאת של התגברות על היצר, היא יותר מביאה את האדם למקום יותר גבוה מה שהידיעה בתורה. הידיעה בתורה נעשית עם הכוחות הגמורים של הנפש. הידיעה של התגברות על היצר זה מסירות נפש. זה לפעמים זה מסירות נפש לגמרי, לפעמים זה מסירות נפש על החצי. זאת אומרת, בן אדם הורג את עצמו לחצאים, אבל הוא מוותר על משהו שמאוד בוער לו. ולכן על הגיבור ועל הבעל תפילה הוא לא הצליח לעבור למקום שלו, אבל הם ראו את המקום שלו. בין הגיבור והבעל תפילה ראינו כבר שהגיבור לתפילה לא הגיע, אבל הבעל תפילה ראה את הגיבור. הגיבור גם צריך לזכור שעיקר הגבורה מקבלים מהתפילה, אבל זה דיברנו כבר בעבר. היינו על מקום הבעל תפילה והגיבור, על מקום אותם שניהם לא עבר, ודיברו יחד הממונה עם הגיבור אודות המדינה הנעל. זה עמד להתנאי, המדינה של הממון היא הייתה עיקר השלילה של הסיפור. הם לא הבינו עודת המדינה הנעל, כשניתו ונבוכו כל כך, כשבאו לשתיקים כאלה, השיב הגיבור לממונה תשובה הנעל, מה שהוא אמר לבעל תפילה, הוא מספר עכשיו לגיבלה הממונה, שהשיב לבעל, אותה תשובה שהשיב לבעל התפילה, כנזכר לב. היינו ששמע מהמלך, שמי שמשקע בתאווה זו של ממון, אי אפשר לו בשום אופן לשוב ולצאת משם, כי מרגע הדרך שיש לחרב הנעל, שמשם מגבל הגיבור כוח גמורת הדיבר מהזה, שבשבוע שעבר דיבר מהזה. צריך לקבל, להיות במקום שהגיבור מקבל את הכוח. כשנמצאים במקום שהגיבור מקבל את הכוח, אז מקבלים דבר כזה, שהכוח שמקבלים מהממון הוא כבר מתמסמס, הוא כבר מחדיר, הוא כבר אין לו את כוח המשיכה יותר. זה הסיפור של היין ההונגרי, אתה מכיר את הסיפור. מי שטעם היין ההונגרי כבר עם יין הזוי אף נצטר לעבוד על היין. יש עניין של להרגיש כוח, יש שני סוגים של להרגיש כוח. אני אתן למשל, עכשיו בשמי. זה דבר שמכירים אותו. בן אדם עייף, הוא יכול לעשות שני דברים. למשל פיזי לגמרי. הוא יכול לעשות פישות. ולקום עם כוח, ואז הוא מרגיש שיש לו כוח, הוא מרגיש שהמוח שלו צלול, הוא מרגיש שהוא ישן טוב. אין בן אדם עייף, הוא מת מהעייפות, אבל הוא לא יכול לעשות פישות. הוא נמצא באמצע משימה מאוד חשובה. הוא מכניס שתי כפיות קפה מתוך כוס, מלא אדרי מים, והוא גומר את זה. ואז הוא מרגיש פתאום שיש לו כוח, אבל אין לו כוח. אין לו כוח. כפי שהשפעה של זה עוברת, יש לו הרבה פחות כוח. קפה לא נותן כוח. בגלל בבגדד היו אומרים, קפה חם ועשית עוד כוח. אבל קפה לא נותן כוח. מה קפה עושה? קפה עושה ריאקציה. המוח מזהה את הקפה כרעד, הוא מעלה את הטורים כדי להילחם בו. אז אני מרגיש את הכוח, זה בדיוק אותו כוח, כמו שאם היה בא מישהו עם סכין ומנסה לשחוט אותי. פתאום הייתי מקבל המון כוח לברוח או להילחם. זה לא אומר שבאמת יש לי כוח, אחר כך אני אפול את המסבור, אחרי שאני אנצח אותו, אחרי שאני אתחבר ממנו. אבל באותו רגע אני מקבל כוח, כי אני מגלה, אני סוחט, זה אומר ברסט, אני סוחט את שיירית הכוחות שלי כדי לסבור. ובדיוק המוח מזהה בקפה רעל, ואז הוא סוחט את שיירית הכוח שלו כדי לסבור, ומעלה טוב, מה אנחנו מרגישים? אנחנו מרגישים שיש הרבה כוח. זה אותו כוח? לא אותו כוח. שאם ניקח את זה כמשל, המשל הזה יכול ללמד אותנו המון דברים. יש כוח שיהודי מקבל כשהוא עושה את הנכון, הוא שומע בכל השם, עושה טובה לחבר שלו. הוא עושה את הנכון, הוא מקבל המון כוח. אני לא מדבר על זה שהוא מקבל כוח מזה שמישהו אומר לו תודה רבה, מישהו פותח לו על הכתף, לא מזה. מזה הוא זורק ארגז עגבניות לאיזה עני ליד הדלת, שהוא לא יודע מי נתן לו, הוא לא יודע למי הוא נתן. כן, נתן בספר, כמו שחזר אמור. ודוח 20 שקל מתחת לדלת. הוא מרגיש טוב, הוא פתאום מקבל המון כוח. זה אופן אחד. ובן אדם יכול להרגיש המון כוח מזה שהוא עושה רשע, מזה שהוא עושה רע, מזה שהוא צובר ממון, מזה שאומר כוחי ועוצי מידי, גם מזה תחושה של כוח. אבל זה בדיוק אותו הבדל בין הכוח שמרגישים אחרי שקופים לישון לבין הכוח שמרגישים על קפה. זה כוח מזויף. זה כוח שגורם את הבן אדם, גומר את הבן אדם, למה? כי הנשמה שלו בפנים לא מתחזקת מזה. היא נחלשת. באותו רגע הוא מרגיש המון כוח. יש לו את הכוח של הריאקציה. ושם הנפש הבעמית שלו מעלתון. אמרו לי שאסור, אז אני אראה דווקא, אני אראה שאף אחד לא יכול להגיד למה לעשות. הוא מקבל המון שמחה מזה, הוא מורד. הוא לא סתם מורד. יש פתגם כזה שאומר שהכלב פעם נבח על הפיל. אז שאלו אותו, הפיל הרי לא מקשיב לך. אז הוא אומר, אבל יוכלו להגיד שהתווכחתי עם פיל. הוא מורד, לא סתם, הוא מורד במלך מלכה על הפיל הקדוש ברוך הוא. תראו איזה גדול הוא. זה כוח מזויף, זה אנרגיה של שקר, זה לא כוח של שיקור. אחר כך הוא נופל. ולכן כשמרגישים את הכוח האמיתי, בן אדם שהרגיש פעם מה זה כוח אמיתי של רוגע אמיתי, לא חפש יותר את הכוח בדברים כאלה. לא בסמים ולא באלכוהול ולא בכל מיני שטויות כאלה. מי שלא מרגיש כוח, אז הוא מחפש את הכוח בכל מיני מקומות כאלה. זה זמין, זה קל, אבל זה שקט. תמיד נופלים אחר כך. עכשיו, אם הוא פעם אחת ירגיש את הכוח האמיתי, אז הוא תמיד רוצה לחזור אליו. וזה הכוח שיש לאחרת. דיברנו על זה כבר בצורה אחרת קצת, אבל זה אותו עניין. והרחיבו הזמן עוד יותר, מי יכול להגיע, העולם מתבלבל, מי יכול להגיע לכוח של אחרת, אז מחכים עוד. הרחיבו הזמן עוד יותר, אני אומר שהממונה דיבר עם הגיבור להרחיב הזמן עם ידי המדינה הנ"ל עוד יותר. ונתן להם הגיבור עוד ארכה וזמן. אחר כך מסרו סימנים זה לזה, הממונה והגיבור, כמו שבעל תפילה והגיבור מסרו סימנים זה לזה. הממונה והגיבור מסרו סימנים זה לזה. יש זמנים שאנחנו מקבלים אוצרות, וזמנים שאנחנו צריכים להתגבר על עצמנו. צריך לעשות בדיקה בין שני הזמן, לא לחיות אותם בנפרדות. לדעת שכשמקבלים אוצר צריך לזכור שיש זמן שצריך להתגבר בשביל לשמור עליו. וכשלהתגבר, ברגע שהם מגיעים לזמן קשה שצריך להתגבר, לזכור שיש זמן שמקבלים את האוצר, להתחזק עם זה. צריך למסור סימנים זה בזה, לא לשכוח. וחזור הממונה אל המדינה הנה. וגם המדינה, הממונה הזה בוודאי הוכיח אותם על דרכם הרעה שניתו ונבוכו כל כך בתאוות ממון, כמו שבעל תפילה עשה מזמן. ועכשיו הוא הוכיח אותם בתור מלך, אבל תפילה היה סך הכל אורח. אך לא היה להם כלל. כי כבר נשקעו בזה מאוד מאוד קלה. אבל אמרנו, אי אפשר להוציא את אהבת ממון רק שנמצאים ליד הכוח האמיתי. רק מחמת שכבר הוכיחו אותם הרבה, הבעל תפילה וגם הממונה, בלבלו אותם, והיו אומרים, עד אמה בהוציאו מה אותנו מטעותינו. זה כבר התחלה של גאולה. שבן אדם אומר אדרה, תעזור לי, זה כבר התחלה טובה. אבל כפי שהם היו אוחזים בדעתם בחוזקה ולא היו מוצאים כלל לשוב איתו אותם הרעה. אך היו אומרים למוכחם, הנעל אדרה, והיינו כדעתכם שאמרנו בטעות ובמרוכה גדולה, אם כן הוציאו לנו אותם את האותם. ונתן להם עיצה, עכשיו מתחיל, פה מתחיל הסיפור של איך שהם משתחררים את אהבת הממון. היינו, הממונה נתן עיצה לבני המדינה אמר, באשר הוא יודע, הכוח של זה הגיבור והכן הוא מקבל כוח גבורתו. פחות או יותר, הוא לא יודע בדיוק איפה זה, אבל הוא יודע שיש איזה מקום ששם הוא עולה לקבל את הכוח. וסיפר להם עניין אחר הבנם שמשם מקבל הגיבור כוח גבורתו. וכן נלך אני ואתנו למקום אחר, ועל ידי זה תוכלו להתגבר כנגדו. כן, האמת היא לא כך, האמת שעל ידי זה אז אתם... לא, אתם תהיו איתו בדעה אחת, אבל כך הוא אומר להם עכשיו. וכוונת הממונה היה שכשיבואו לשם יזמו לשוב ולצאת על ידי זה מטעותם כנראה. כי הרי באותו הדרך שיש לאחר הזאת, על ידי זה יכולים להוציא את אהבת ממון כנראה. וקיבלו דברה, ובני המדינה קיבלו עצת הממונה, לא יכולים להיות אחר לבנות. עכשיו פה מתחילים טיול ארוך, כל פעם הם מגיעים אל עיר אחרת, כל פעם הם פוגשים את אחד מהחברים שלהם, שהפך להיות מלך באיזשהו מקום, האחרון הם פוגשים את המלך, ואז הם מגיעים למקום של החרב, ואז הסיפור נגמר, אבל זה נראה כבר פעם אחרת. ומעניין המפגש בכל פעם שהם פוגשים מישהו מהחברים, יכול להיות שיש שם משהו הרבה, משהו ללמוד. טוב, נשאיר את זה.